ביצה, דף י"ט, מתחילים בעזרת השם, שתי שורות מלמעלה, במילים, תנו רבנן. מספרים שהיה פעם מלמד תינוקות, שהיה משתדל בכל יום להופיע בכיתה ברגע המדויק של תחילת השיעור. מיד מתי שהיו צריכים להתחיל, הוא בדרך כלל היה כבר נמצא במקום, היה מקפיד מאוד לשמור על הזמנים. תחנך את הילדים, כמה יקר הוא הזמן. היה אחד הימים שלא באשמתו, היו לו כמה עיכובים, והוא כבר בדרך ראה שהוא לא הגיע בזמן היום. וזה מאוד מאוד כאב לו. הוא לא רוצה לאחר, הוא כבר יודע שהוא הולך לאחר. וככה עם הרגשה כבדה הוא מתקרב אל עבר דלת הכיתה, ושם ממתינה לו הפתעה. הוא לא ידע איך להגיב להפתעה הזאת. אחד מהילדים, אחד מהתלמידים שבכיתה, עומד בפתח ומצביע על השעון. המורה המלמד ברגע הראשון רצה להוכיח את התלמיד. ככה מתנהגים, אם המורה פעם אחת מגיע מאוחר, כבר מצביעים לו על השעון. יכול להיות שהתלמידים קצת ככה רוצים פעם אחת להראות למורה שלא תמיד רק הם מאחרים, לפעמים גם הוא מאחר, אבל עם כל הכבוד, זה חוצפה, ככה לא מתנהגים. אבל בהחלטה של רגע, המורה החליט לבלוע, בולע, הוא לא מגיב. הילד הצביע לו על השעון, הוא מנענע לו בראש וממשיך אל עבר המקום שלו ומתחילים את היום. אחר כך, כשהגיעה הפסקה, התלמיד פונה למורה ואומר לו, אבא היה בארצות הברית הרבה זמן והיה לנו כל כך קשה שהוא לא נמצא, אז כשהוא הגיע הוא הביא לכל אחד מתנה ואני כל כך חיכיתי שאבא יקנה לי שעון, אז הנה אבא קנה לי שעון בחוץ לארץ, ולכן רציתי על הרגע הראשון שהמורה מגיע להראות למורה את השעון החדש. מה אומר המורה על השעון שקיבלתי? כמובן שהוא אומר לו יפה מאוד והכל, אבל כאן הוא תפס את עצמו. מה זה שהתורה אומרת, בצדק תשפוט עמיתך, חייב אדם לדון את חברו לכף זכות. אתה רואה ילד מגיע עם שעון, מצביע עליו, מה יכול להיות? הוא בא להעיר לך על זה שאתה מאחר, אבל אולי הוא בא לספר לך שהוא קיבל שעון חדש. כשאתה רואה מעשה שבאדם עושה, לא תמיד מה שאתה מיד מחליט שזה מה שהוא מתכוון, זה באמת מה שהוא התכוון. צריך לפעמים קצת לבלוע, קצת להבליג, והרבה פעמים אנחנו מוצאים שהוא התכוון לטובה. כשאתה רואה למשל בן אדם מחזיק כלים לפני השקיעה ממש בערב, לפנות ערב, והוא רץ למקווה לטבול את הכלים האלה. גם כאן אתה יכול לחשוב שבן אדם הזה הולך עכשיו לטבול את הכלים אחרי השקיעה. מה הבעיה לטבול את הכלים אחרי השקיעה? אז מיד אנחנו נראה. אבל מצד שני, אפשר לפרש את המעשים שלו. אולי הוא מאוד מזדרז, אולי הוא רוצה מהר להספיק לטבול את הכלים, כי יש לו הרבה דברים אחרים לארגן. הוא יודע שזה קצת בעיה לטבול את הכלים אחרי השקיעה, בגלל שיש איזושהי הלכה מסוימת שצריך להיזהר, כמו שמיד נראה. כשאתה רואה בן אדם עושה מעשה מסוים, אל תפרש את זה מיד כמו הפירוש הראשון שנראה לך. יכול להיות שיש כאן פירוש נוסף, שזה לא בדווקא אומר שצריך להוכיח את אותו בן אדם. מביאה הגמרא תנו רבנן. כלי שנטמע מערב יום טוב. כלי, למשל מעץ, שהוא נטמע, איזה דלי, צלחת, כוס, שנטמע בערב יום טוב. אז קודם כל, אסור לטבול כלים ביום טוב. דף למדוו, בהמשך המסכת, חכמים תקנו שאסור לטבול כלים ביום טוב. לכן, אין מטבילים אותו גם בין השמשות של ערב יום טוב. כי ספק, אולי זה כבר יום טוב. מה זה בין השמשות? בין השקיעה לצאת הכוכבים, ספק, אולי זה עדיין יום של ערב יום טוב, אולי זה כבר לילה ליל יום טוב. אולי, על, על הצד של הספק, אולי זה כבר לילה. אז אנחנו לא יכולים לטבול את הכלי הזה, כי אסור לטבול כלים ביום טוב. רבי שמעון שזורי אומר, אף בחול אין מטבילים אותו. זאת אומרת, גם ביום רגיל, אם אתה רואה בן אדם הולך לטבול כלי אחרי השקיעה, אתה צריך להעיר לו. אל תטבול את הכלי הזה אחרי השקיעה. אבל לעומת זאת, התנא הראשון פה בברייתא, לפי דעתו, כן אפשר לתת לטבול כלים אחרי השקיעה ביום רגיל, רק בערב יום טוב אסור. מה הוויכוח שלהם? אז הגמרא תכף תבהר. בכל אופן, לפי דעתו של רבי שמעון שזורי, מה הסיבה שאסור לטבול כלי אחרי השקיעה? מפני שצריך ערב שמש. מה הכוונה? כשכלי תמה, לדוגמה אם נגע בו שרץ, מצורע, תמי מת, הוא נטמא הכלי הזה. ברגע שהוא נטמא, אז צריך לטבול אותו. כשאתה טובל אותו, הוא עבר את השלב הראשון של הטהרה, אבל הוא עדיין לא טהור לגמרי. הוא נקרא טבול יום. כדי שהוא יהיה טהור לגמרי, צריך להמתין שיעבור עליו כל היום ויהיה לילה. זה נקרא ערב שמש. ואז הכלי נטהר בשלב השני שלו והוא נטהר לגמרי. כשאתה רואה בן אדם טובל כלי אחרי השקיעה, יכול להיות שהוא טועה והוא חושב שאחרי השקיעה זה עדיין יום, או שיכול להיות שהוא יודע שזה כבר לילה, כל שכן אם הוא טובל את הכלי בלילה, אז יכול להיות שהוא סבור שלא צריך בכלל ערב שמש. אולי לפי דעתו, עצם זה שהוא טבל את הכלי, הכלי הזה כבר יהיה טהור. לכן הוא לא מקפיד לטבול את הכלי הזה שעדיין יום, כדי שאחרי הטבילה, שזה השלב הראשון, יהיה ערב, ואז הוא יעבור את השלב השני, ואז הכלי בערב יהיה טהור. אבל כשאתה רואה בן אדם טובל כלי אחרי השקיעה, יכול להיות שהוא מתכוון להשתמש עם הכלי הזה מיד, כי הוא לא יודע שצריך להמתין עד הערב. כי אם הוא היה יודע שצריך להמתין עד הערב, אז למה הוא דחוף לו לטבול את הכלי עכשיו? הרי אם הוא עכשיו טובל את הכלי אחרי השקיעה, מכיוון שזה ספק, אולי זה כבר לילה, אז הכלי הזה רק עבר את השלב הראשון של הטהרה שלו, ועדיין לא טהור לגמרי. מתי הוא יהיה טהור לגמרי? בשביל זה צריך לעבור עליו כל הלילה, ועדיין לא יהיה טהור. כל היום שלמחרת, ובערב שלמחרת, הכלי הזה יהיה טהור, כי יהיה עליו ערב שמש. יהיה ערב. הוא בא השמש וטהר, כשהשמש שוקעת, הוא יהיה טהור. אבל אם הבן אדם יודע שעד מחר בערב הכלי הזה לא יהיה טהור, מה הוא רץ לטבול את זה עכשיו, אחרי השקיעה? הוא היה טובל את זה מחר ביישוב הדעת, בבוקר, בצהריים, יש לו יום שלם זמן. זה שאתה רואה אותו טובל את הכלי אחרי השקיעה, יכול להיות שהוא לא יודע שהכלי הזה צריך ערב שמש, יכול להיות שהוא טועה לומר שמיד שהוא טובל את הכלי, הכלי הזה כבר יהיה טהור. לכן אומר רבי שמעון שזורי, שלא טובלים כלי אחרי השקיעה. שואלת הגמרא ותנא קמא, למה לפי דעתם מותר כן לטבול כלים אחרי השקיעה, וכי לפי דעתם לא בא ערב שמש? הרי זה פסוק מפורש שצריך ערב שמש. מתרצת הגמרא על זה שני תירוצים. תירוץ ראשון, מה שאמרנו בפתיחה לשיעור, אתה רואה בן אדם רץ לטבול כלי, יש לך אפשרות לפרש את הריצה שלו בצורה אחת, אבל גם בצורה אחרת. במחשבתו, כן, השכחתינו לרבנן דבי רב דיאת וביקאמרי, מספר רב ומצאתי את התלמידים בבית מדרשו של רב שהסבירו את הוויכוח. במחשבתו ניכרת בתוך מעשיו כמפלגי, שניכר לכאורה שהוא יודע את ההלכה על ידי המעשים שהוא עושה, אבל אפשר לפרש את המעשים שלו גם בצורה שונה, שהוא לא יודע את ההלכה. בזה הוויכוח. מה הפירוש? ומבארים התלמידים בבית מדרשו של רב. ואיכי דמי, באיזה אופן הוויכוח? כגון דנקית מנה בידי. רואים שאותו אחד שבא לטבול את הכלי אחרי השקיעה, מחזיק כלי תמה בידיים. ורהיט ואזיל בין השמשות להטבולי. הוא רץ והולך אחרי השקיעה, לפני צאת הכוכבים, בזמן של בין השמשות, לטבול את הכלי. מה המשמעות של המרוצה הזאת, למה הוא רץ עכשיו לטבול את הכלי הזה אחרי השקיעה? מר סבר, לפי דעת הנקמה, אנחנו מפרשים את המרוצה שלו בצורה טובה לכף זכות. היידקה ראית והזיל, הסיבה שבאדם הזה כל כך רץ, מי די ידע דבעי ערב שמש. בגלל שהוא יודע שהוא חייב להספיק לטבול את הכלי לפני השקיעה. כי אם הוא יספיק, אז כשיגיע השקיעה, אם הוא יטבול את הכלי לפני השקיעה, אז לפני השקיעה היה את השלב הראשון של הטהרה, של התפילה, אז אחר כך כשתהיה השקיעה, יעבור את השלב השני של הטהרה, ואז בערב הכלי הזה יהיה טהור לגמרי. אז הוא רץ מהר לטבול את הכלי. עכשיו, אתה רואה אותו אחרי השקיעה, כי באמת, הפסיד את הזמן. אבל הוא רץ כי הוא רצה להספיק. הוא רצה להספיק, לכן הוא רץ. ואם כן, אתה כבר למד שהוא יודע שצריך ערב שמש, אז זה שהוא פספס, באמת מאוד יכאב לו, כי הוא יבין שצריך להמתין עכשיו עד מחר בערב, כדי שהכלי יעבור את השלב השני ויהיה טהור. אז אין לך מה להעיר לו, תן לו לטבול את הכלי. לעומת זאת, סיבה שרבי שמעון שזורי אומר שגם בחול אסור לתת לבנם לטבול כלי אחרי השקיעה ולא להעיר לו שום דבר, כי הוא סבר, ומר סבר, מחמת מלאכתו דקראית. יכול להיות שהוא רץ, מחמת שהוא ממהר למלאכתו. יש לו הרבה עיסוקים לעשות עכשיו, והטבילת כלים זה רק אחד מהם. הוא צריך מהר להספיק לטבול את הכלים האלה, כדי להספיק לעשות עוד ועוד דברים. אז זה שהוא רץ, למה הוא טובל את הכלי אחרי השקיעה? אנחנו חוששים שהוא לא יודע שהוא טובל את הכלי אחרי השקיעה, הוא לא יוכל להשתמש עם הכלי הזה עכשיו עד מחר בערב. לכן צריך להעיר לו ולהגיד לו, אל תטבול את הכלי עכשיו, בוא מחר תטבול את זה. אם אתה בכל זאת מתעקש לטבול את זה עכשיו, תשים לב אבל, שעד מחר בערב הכלי הזה יהיה טמא. רק מחר בערב יהיה ערב שמש. זה התלמידים של רב הסבירו את הוויכוח, האם אפשר לטבול בימות החול אחרי השקיעה, או שאסור לטבול בימות החול אחרי השקיעה כלים. אומר רבה, כשאני שמעתי את ההסבר הזה מהתלמידים של רב, ואמינא לו הנאה, אז אמרתי להם, אני חולק עליכם. אם הבן אדם הזה רץ, בזמן של השקיעה בערך, למקווה עם כלים לטבול אותם, במחשבתו ניכרת מתוך מעשיו, דכול עלמא לא פליגי, כולם מודים שהוא לא רץ עכשיו כי הוא ממהר סתם למלאכתו, אלא הוא רץ כי הוא רוצה להספיק לטבול את זה לפני השקיעה, הוא יודע שצריך לטבול את הכלי לפני השקיעה כדי שזה יהיה טהור בשבילו היום בערב, ולא צריך להעיר לו שום דבר. באיזה מקרה הוויכוח? כי פליגי, כגון דאית מי, בפחות מכעדשה, היה לו שני כלים. כלי אחד נטמע בשרץ, בפחות משיעור של כעדשה, שזה הכמות של שרץ כדי שהשרץ יטמא את הכלי. עכשיו, הוא לא יודע האם הכלי שנגע בפחות מכעדשה מהשרץ נטמע או לא נטמע. והיה לו כלי אחר שנטמע בוודאות, או משרץ שהוא בוודאי בכעדשה, או שנטמע ממצורה או מתמימת, לא משנה. ואנחנו רואים שהוא עטה לקמי דרבנה לשיולי, הוא בא לבית ההוראה לפני החכמים לשאול אותם שאלה בהלכה. בפחות מכעדשה, יטמי אילו, האם כלי שנגע בשרץ בפחות מגודל של כעדשה, האם זה מטמא בפחות מכעדשה השרץ או שהוא לא מטמא? ואנחנו יודעים שפחות מכעדשה השרץ לא מטמא. רק מה, אם אתה רואה שבן אדם הזה לא יודע הלכה כזאת, מר סבר, דעתו של רבי שמעון שזורי, מדהה לא גמיר, מזה שהוא לא בקיא בהלכה המפורסמת הזאת, ששרץ פחות מכעדשה לא מטמא, אז זה ערב שמש נמי לא גמיר, אז הוא גם לא יודע את ההלכה השנייה, שכלי שוודאי טמא, הכלי השני שלו שנטמע בוודאות, אולי אנחנו סבורים שבן אדם הזה בוודאי לא יודע, שהכלי הזה, אם הוא טובל אותו, זה רק השלב הראשון של הטהרה, והשלב השני, כדי שהכלי באמת יהיה טהור, הוא צריך להמתין עד שיהיה ערב. זאת אומרת, צריך שיעבור יום, שהיום הזה יהיה ערב, יעריב. ואם הוא טובל את הכלי בערב, הוא צריך להמתין עד מחר בבוקר, ושיהיה ערב מהבוקר ההוא. עכשיו, אתה רואה שמאדם הזה לא יודע ששרץ מתמר רק בכעדשה, כנראה הוא גם לא יודע שכלי תמת צריך ערב שמש. לכן, אנחנו אומרים שצריך להגיד לו, אל תטבול את הכלי אחרי השקיעה, כי אתה רואה שמאדם הזה לא בקיא בדיני טומאה וטהרה, אז אולי הוא ילך להשתמש עם הכלי הזה מיד אחרי הטבילה, למרות שלא עבר ערב שמש מאז הטבילה. ותנא קמא, מר סבר, האמת היא, how the law גמיר? לאדם הזה יש הלכה אחת שהוא לא יודע מה עשית אותו עם הארץ לכל התורה כולה, כי הוא הלכה אחת שאל, האם הפחות מקדשה בשרת מתמה או לא מתמה? זה הוא לא ידע. הערב שמש גמיר, דווקא את הדין של ערב שמש, שעד שלא יהיה ערב, לא יהיה יום ויהיה ערב של אותו יום, לא יעבור השלב השני של התארה והכלי הזה לא יהיה טהור לגמרי. זאת אומרת, אל תעשה את הבן אדם הזה לעם הארץ, עד הרבה, אם הוא בא לשאול שאלה, זה אומר שאת שאר הדברים הוא יודע, ואת זה הוא לא יודע. לכן, אתה לא צריך למחות בו, תבל את הכלי אחרי השקיעה, אל תתערב, עזוב, תן לו. אולי גם כן הוויכוח פה, האם אפשר להשאיר פתוח את המקווה אחרי השקיעה, מקווה של תפילת כלים. אולי צריך לסגור אותו, לפני מיד בשקיעה, כדי שאנשים לא יקשלו לטבול כלים. אחרי השקיעה והם יסבורו שזה יהיה טהור. לכן אומרים, יש ויכוח בזה. האם אנחנו יודעים שבן אדם הזה לא יטעה, יטבל את המקווה אולי בלילה או בבין השמשות, אבל יודע שאסור להשתמש עם זה עד מחר בערב. או שאנחנו כן נסגור לו את המקווה או לא ניתן לו לטבול, כי חוששים שהוא יטעה להשתמש עם הכלי לפני שיעבור עליו ערב שמש. במשנה למדנו, אחרי שהמשנה שנתה את הדין שאסור לטבול אדם או כלים, בשבת, לפי בית שמאי, לפי בית הלל, אדם יכול לטבול בשבת, וכלים אי אפשר לטבול בשבת. אז היה כתוב בהמשך, שיש מקרה אחד שכולם מודים שמותר לטבול כלים בשבת, וכל שכן ביום טוב. ומטבילין מגב לגב ומחבורה לחבורה. מה פירוש? מבארת הברייתא, תנו רבנן, כיצד מגב לגב? הרוצה לעשות גיתו על גב קדו. זאת אומרת, הוא טבל כלי טמא בשביל להשתמש בו, לדרוך בו זיתים, כדי לעשות מהם שמן זית. אחרי שהוא טבל את הכלי, והכלי כבר טהור, הוא חזר בו, והוא החליט שהוא רוצה את הכלים האלה להשתמש בהם בשביל לדרוך ענבים, לעשות מהם יין. הכלי טהור, הוא יכול לדרוך עם זה יין, ענבים לעשות מזה יין. אבל הוא רוצה לסלסל ולהחמיר בדיני טהרה ולטבול את הכלי במיוחד לשם ענבים, לשם לעשות מזה יין. תפילה כזאת מותר לעשות ביום טוב. וכן להפך, וכדו על גב גיתו, כדו הכוונה שהוא טבל את הכלי בשביל לעשות מהזיתים שמן זית עם הכלי הזה. בסוף הוא חוזר בו אחרי שטבל את הכלי, והוא החליט שהוא רוצה לעשות עם זה גיתו, דיינו לעשות עם זה עם הענבים יין בכלים האלה. אז על זה, מכיוון שהכלי כבר טהור, והטבילה הזו, והוא רוצה לטבול את הכלי לשם, לעשות איתו יין, בסדר. לא חייבים לטבול את הכלי, אתה רוצה לנהוג איזושהי חומרה מסוימת, לטבול את הכלים לשם, לעשות מזה יין, אתה יכול לטבול את הכלי הזה גם ביום טוב, וגם בשבת. למה? מכיוון שמעיקר הדין, לא צריך את הטבילה הזאת, אז לכן זה מותר לטבול כזה, את הכלי בשביל מטרה כזאת, אפילו ביום טוב. כעת, הברייתא מבארת את ההלכה השנייה שלמדנו במשנה, שאפשר לטבול כלים מחבורה לחבורה. כיצד מחבורה לחבורה? היה אוכל בחבורה זו. אדם הייתה לו תוכנית לאכול קורבן פסח אצל המשפחה שלו, אצל ההורים שלו. הרי קורבן פסח צריך לאכול אותו בחבורה. ואדם צריך להחליט, אני אוכל עם החבורה הזאת, את הקורבן פסח. הוא החליט שהוא אוכל עם החבורה של המשפחה שלו, הלך טבל את כל הכלים, לשם לאכול קורבן פסח במשפחה שלו. אחר כך, ורוצה לאכול בחבורה אחרת. הוא נזכר שכבר שנה שעברה הוא אכל קורבן פסח אצל המשפחה שלו, עכשיו הוא רוצה לאכול את המשפחה של אשתו, אצל חמיב. אז הוא רוצה לטבול את הכלים פעם נוספת, הוא טבל את הכלים בשביל לאכול בחבורה אחת, עכשיו הוא חוזר בו, הוא רוצה לאכול בחבורה אחרת, הכלים האלה כבר טהורים, הוא לא צריך לטבול אותם פעם שנייה. הוא רוצה להחמיר על עצמו לטבול אותם פעם שנייה, הוא יכול לטבול את זה אפילו ביום טוב, הרשות בידו. אומרת המשנה, הרי בשלוש הרגלים אנחנו מביאים לפחות שני קורבנות. קורבן אחד חגיגה, חג להשם, מביאים קורבן חגיגה, קורבן שלמים לשם קורבן חגיגה, בכל אחד מהשלושה הרגלים, פסח, שבועות וסוכות. והקורבן השני זה קורבן עולה, עולת ראייה. פסוק אומר, ולא יראה פני ריקם, איש כמתנת ידו, צריך להביא קורבן עולה על זה שאנחנו באים להיראות לפני השם בבית המקדש. קורבן שלמים, אחרי שמקריבים אותו, יש חלק שמקטירים על המזבח, חלק מהבשר, חלק שניתן לכהנים, וחלק שניתן לבעלים. זאת אומרת, שהבשר נאכל. אם הוא נאכל, מותר ביום טוב לשחוט בהמה בשביל לאכול את הבשר שלה. לעומת זאת, קורבן עולה, כולה מוקטרת על גבי המזבח, להשם. שום חלק ממנה לא נאכל. אז יש קצת בעיה לשחוט קורבן כזה ביום טוב, כי כל מה שהתירו מלאכת שחיטה ביום טוב זה רק לצורך אוכל נפש. אז לכן, יש ויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל, האם מותר להביא קורבן עולה ביום טוב. בדרך אגב, מביאים פה כבר ויכוח נוסף שיש בין שמאי להלל עצמם. אגב, הוויכוח הזה הוא הוויכוח הראשון שלא הייתה בו הכרעה בין החכמים, וזה המחלוקת הראשונה בהיסטוריה שלא הוכרעה. כמו שמובא בתלמוד הירושלמי, במסכת חגיגה, פרק ב' הלכה ב'. בראשונה לא הייתה מחלוקת בישראל. כל ויכוח שהיה בין החכמים, היו מביאים אל הסנהדרין, והסנהדרין היו שם את הדיינים, והיו מציגים בפני הדיינים את השאלה, וחלק סוברים שמותר, חלק סוברים שאסור, אז נותנים להם, לכל אחד מהם, לשקול את הנושא מכל ההיבטים שלו, ואז אחרי שכל אחד גיבש את הדעה, היו סופרים איזה מהחכמים סוברים מותר, איזה מהחכמים סוברים אסור, לפי הרוב, אחרי רבים להטות, וככה הייתה נפסקת ההלכה לכל עם ישראל. היה תענוג לחיות בכזה דור. אין מחלוקת. כולם נוהגים אותו דבר. פלי פליים. פעם הראשונה שהיה ויכוח שלא הצליחו להכריע בו, זה היה לגבי הוויכוח הבא. מה שמובא בתלמוד בבלי שלנו זה במסכת חגיגה דף ט"ז. שהוויכוח כבר התחיל בין יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יוחנן ירש ירושלים, וזה המשיך הלאה בדורות הבאים בין הנשיא לבין אב בית הדין. אותו ויכוח. שלפי דעת, ובסופו של דבר הוויכוח גם היה בין שמאי שהוא היה אב בית הדין לבין הלל שהוא היה הנשיא. שמאי אומר שאסור לסמוך על ראש הקורבן לפני שמקריבים אותו ביום טוב. כשמביאים קורבן, רוב הקורבנות, אז לפני שמקריבים אותו, בעל הקורבן נשען בכל הכוח על ראש הקורבן. נקרא סמיכה. לפי שמאי, אסור לסמוך ביום טוב. לפי דעת הלל, מותר כן לסמוך ביום טוב. אז לפי זה גם יש ויכוח האם סומכים או לא סומכים. בית שמאי אומרים, מביאים שלמים ביום טוב, אבל הם סוברים כמו דעת מורם ורבם, בית שמאי זה התלמידים של שמאי, סוברים כמו דעתו של שמאי, והם סומכים עליהם. מדרבנן אסור לסמוך על ראש הקורבן, כי אסור מדרבנן להשתמש ולרחוב על גבי בהמה, כמו שנראה בהמשך המסכת בדף למדבב, חכמים אסרו ביום טוב, לרחוב על גבי בהמה, וכאן נשען האדם בכל כוחו על ראש הקורבן, אז הוא בעצם משתמש בבהמה, וזה אסור ביום טוב. ולפי דעת בית שמאי בכל אופן, מותר להביא קורבן שלמים. ובית הלל כמובן שמתירים, אבל לא עולות. עולת יחיד, שזה לא חלק מהקורבנות של היום טוב עצמו כמובן, לא קורבן תמיד או קורבנות מוספים, אלא עולות יחיד, למשל עולת ראייה, זה עולת ראייה או עולת נדבה, לא ניכנס לזה כרגע. בכל אופן, קורבן עולת יחיד, זה לפי דעת בית שמאי, אסור להקריב ביום טוב, אסור, כי זה, אין פה שום חלק שנאכל, כולו מוקטר על גבי המזבח, אז אסור לו סתם לשחוט, שלא לצורך אוכל נפש. בית הלל חולקים בשני הדברים, הם אומרים, קודם כל מביאים שלמים וגם עולות, מותר להביא קורבנות עולה ביום טוב. זאת אומרת שהוויכוח העיקרי כאן, מה שאנחנו רואים במשנה, זה אם מותר להקריב קורבן עולת יחיד ביום טוב או לא. לפי בית שמאי אסור, לפי בית הלל מותר. יש כאן עוד ויכוח שלפי דעת בית הלל וסומכין עליהם. מותר כן ביום טוב לסמוך על ראש הקורבן. כי הם סוברים כמו דעת הלל שסומכים על קורבן ביום טוב. מביאה הגמרא באיזה מקרה הוויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל, אם מותר להביא קורבן עולה או אסור להביא קורבן עולה ביום טוב. אמר אולה, המחלוקת ששני, גם בית שמאי וגם בית הלל מסכימים שמותר להביא קורבן שלמים בשלמי חגיגה. כל אחד מעם ישראל צריך להביא קורבן חגיגה. מביאים כל יום טוב את החגיגה של אותו יום טוב, קורבן חגיגה של אותו יום טוב. וזה כולם מודים שמותר להביא. ומה פירוש מחלוקת? האם סומכים או לא סומכים על הקורבן? האם נשענים עליו לפני שמקריבים אותו ביום טוב, או שאסור ביום טוב להישען? וזה הוויכוח. ועולת ראייה, הוויכוח שלהם לקרב זה לגבי עולת ראייה. שאדם שבא לבית מקדש, כתוב לא יראה פני ריקם, כמו שאמרנו, צריך להביא איש כברכת יד, איש כברכת ידו וכולי, צריך להביא מתנה לקדוש ברוך הוא, לכבוד זה שבאים להיראות לפני השם בבית המקדש. אז זה ודאי, בזה הוויכוח, שלפי בית שמאי אסור להקריב את עולת ראייה ביום טוב, ולפי בית הלל מותר להקריב עולת ראייה ביום טוב. במה הוויכוח? בבית שמאי סברי, הפסוק אומר, וחגותם אותו חג להשם. איזה קורבן מותר להקריב ביום טוב? וחגותם אותו חג. קורבן חגיגה, שלמי חגיגה, שחייבים להביא ביום טוב, אין, זה מקריבים ביום טוב, כי יש בזה גם אכילת אדם, אז התירו את השחיטה, כי זה לצורך אוכל נפש, שמותרת ביום טוב. אבל להביא את קורבן עולת ראייה ביום טוב עצמו, זה לא, כיוון שאין פה אכילת אדם, זה לא דוחה יום טוב. ובית הלל סברי, איך כתוב? וחגותם אותו חג להשם. כל דה להשם. כל דבר שהוא לשם השם, אפשר להקריב אותו גם ביום טוב עצמו. ועולת ראייה שהיא חובה של להביא ביום טוב, חובה להביא בחג, אפשר להביא בכל המועד, אבל בכל אופן, חובת העולה זה להביא אותו גם ביום טוב. אפשר להביא את זה אפילו ביום טוב, אפילו שאין בזה אכילת אדם. אבל, אומר אולה, זה בעצם הנקודה העיקרית שהוא רוצה פה לחדד, נדרים ונדבות? קורבן שלא צריך להביא דווקא לכבוד החג? לא קורבן חגיגה, לא קורבן עולת ראייה, סתם ככה בן אדם מתנדב להביא שלמים, סתם ככה בן אדם מתנדב להביא עולה, דברי הכל הם קרבים ביום טוב. אפילו לא קורבן שלמים, בטח לא קורבן עולה. וכן אמר רבד הברב, נדרים ונדבות, אין קרבים ביום טוב לפי כל הדעות, אפילו לפי דעת בית הלל. שאת הגמרא, מי טבעי, איך אתה אומר שבית הלל אוסרים להקריב נדרים ונדבות ביום טוב, אם זה קורבן שלמים? הרי הברייתא אומרת, אמר רבי שמעון בן אלעזר, אני אגיד לך באיזה מקרה הוויכוח בית שמאי ובית הלל. לא נחלקו בית שמאי ובית הלל במקרה שיש לי שתי סיבות לאסור להקריב את הקורבן הזה ביום טוב. על עולה שאינה של יום טוב. שזה גם קורבן עולה שאין בה אכילה לאדם, אז אם כן יש פה סיבה להחמיר שיהיה אסור לשחוט את זה ביום טוב, וכן שאינה של יום טוב. זה לא קורבן שיש חובה להביא אותו ביום טוב, אלא סתם נדרים ונדבות, שמאדם מתנדב להביא קורבן עולה, אז שלא יקריב את זה ביום טוב, שיקריב את זה בכל המועד. שאינה קרבה ביום טוב. אז זה גם בית שמאי וגם בית הלל מסכימים. וכן, כשיש שתי סיבות להתיר לשחוט ביום טוב, ועל שלמים מצד אחד, שיש בה אכילת אדם, שאדם יכול לאכול מהבשר, שאין מצד שני של יום טוב, ש... זה קורבן של היום, אז יש סיבה נוספת להתיר, להקריב את זה ביום טוב בעצמו. שבזה גם בית שמאי מודים שקריבים ביום טוב. על מה נחלקו? בית שמאי ובית הלל. כשיש רק סיבה אחת להתיר, וסיבה שנייה לאסור. למשל, על עולה, שמצד אחד זה שזה קורבן עולה ואין בה אכילת אדם, זה סיבה לאסור להקריב את זה ביום טוב, כי זה לא אוכל נפש. מצד שני שהיא של יום טוב, שזה למשל עולת ראייה, שיש מצווה להקריב אותה ביום טוב, אז אם כן נאמר שאולי זה כן ידחה. אז זה בית שמאי יאסרו ובית הלל יתירו, וכן מקרה שני, שיש לי פה סיבה להתיר ביום טוב להקריב את זה, וסיבה לאסור ביום טוב להקריב את זה, ועל שלמים, מצד אחד זה אוכל נפש, שזה סיבה להתיר להקריב את זה ביום טוב, מצד שני, שאינן של יום טוב, זה סתם לדבר. זה לא משהו שיש חובה להקריב אותו דווקא ביום טוב עצמו, זה סיבה לאסור להקריב את זה ביום טוב, שגם בזה בית שמאי אומרים לא יביא, ובית הלל אומרים יביא. בכל אופן רואים שבית הלל אומרים יביא, מה? אפילו שלמים שאינם של יום טוב, אז אתה רואה שלפי בית הלל נדרים ונדבות, קריבים ביום טוב, זה קשה על דעתו של אולה שאמר שנדרים ונדבות, גם בית הלל מודים שאינם קריבים ביום טוב. מביאה הגמרא על זה שני תירוצים. תירוץ ראשון שבאמת צריך לתקן את דברי הברייתא, ולשנות את הגרסה שם, שבסופו של דבר, לפי בית הלל, אסור להביא נדרים ונדבות ביום טוב. והתירוץ השני יהיה, שבאמת יש ויכוח בין התנאים, במה נחלקו בית שמאי ובית הלל. ואולה סובר כמו אחד מהתנאים. אז התירוץ הראשון אומר את הגמרא, תריץ ואימא אחי, תשנה את הגרסה וככה צריך לגרוס, כדי שבסופו של דבר התוצאה תהיה, שגם בית הלל מודים שאפילו שלמים, אם זה נדרים ונדבות, שזה לא חובת היום, אינם קריבים ביום טוב. אמר רבי שמעון בן אלעזר, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל, על עולה, וכאן מוסיפים עוד שתי מילים, ועל שלמים, מילה אחת ליתר דיוק, ושלמים, שאינם של יום טוב, במילים אחרות, נדרים ונדבות. עולה ושלמים שאינם של יום טוב, זה סתם נדרים ונדבות, שלא צריכים להקריב אותם דווקא ביום טוב, הם לא קשורים ליום טוב. בזה כולם מודים שאין קריבים ביום טוב. וכן, על שלמים שאין של יום טוב, יש פה שתי סיבות למה להתיר אותם ביום טוב, כי זה גם שלמים שיש באכילת אדם וזה גם משייך ליום טוב, וזה גם כולם מודים שקריבים ביום טוב. ועל מה נחלקו? רק על מקרה אחד, על עולה, מצד אחד שאין בה שום אכילת אדם, אבל מצד שני שהיא של יום טוב, היא קורבן של החג, שבית שמאי אומרים לא יביא, ובית הלל אומרים יביא. טוב, אז זה מסתדר עם דבריו של אולה. הסבר שני, רבי יוסף אמר, אל תשנה את הברייתא. באמת בברייתא הראשונה, שעכשיו קראנו, מוצאים שבית הלל מודים ששלמים, אפילו נדרים ונדבות, קרבים ביום טוב. זאת אומרת, יכולה להיות מציאות, נדרים ונדבות קרבים ביום טוב. אבל יש לי שאלה אליך. תנאי שקלת מעלמה? וכי כל התנאים נעלמו מהעולם? וכי לא מצאת תנא אחד שיאמר כמו דבריו של אולה? ודאי שיש. תנאי היא. אני אמצא לך ברייתא, ששם דעתו של התנא, בדיוק כמו דבריו של אולה. והנקודה שבעצם צריך להתמקד בה, שבברייתא הזאת נראה, שבאמת כולם מודים שנדרים ונדבות אין קריבים ביום טוב, ובית הלל מודים שאפילו שלמים אם זה נדרים ונדבות אין קריבים ביום טוב. בוא ותראה את הברייתא. נתניה, שלמים הבאים מחמת יום טוב, כמו שלמי חגיגה שיש מצווה להביא ביום טוב, חגות הם אותו חג להשם, להביא קורבן חגיגה, וכן שלמי שמחה, כתוב ושמחת בחגיך, יש מצווה להביא קורבנות שלמים בשביל שמחה, ביום טוב, האם מותר להקריב אותם ביום טוב עצמו, בחג עצמו? בית שמאי אומרים, סומך עליהן מערב יום טוב, כי אסור לסמוך על הקורבן ביום טוב, ושוחטן אפילו ביום טוב. ובית הלל אומרים, סומך עליהן ביום טוב ושוחטן ביום טוב. זאת אומרת, מה שהם חולקים על בית שמאי זה לעניין הסמיכה, לפי דעתם מותר לסמוך על הקורבן שלמים אפילו ביום טוב עצמו, ובוודאי שמותר לשחוט אותם ביום טוב. אבל נדרים ונדבות, דברי הכל, אין קריבים ביום טוב. אז אם כן, זה בדיוק כמו שאמר אולה, שנדרים ונדבות כולם מודים שאין קריבים ביום טוב. מביאה הגמרא, בוא תראה שיש ויכוח בין התנאים, האם נדרים ונדבות קריבים ביום טוב או לא. והני תנאי, כי הני תנאי. התנאים בברייתא הבאה, גם כמתווכחים האם נדרים ונדבות קריבים ביום טוב או לא, כמו הוויכוח שראינו בברייתא הקודמת, האם נדרים ונדבות קריבים ביום טוב או לא. כאן הגמרא מביאה ברייתא ארוכה, לעניין קורבן תודה. באיזה חג אפשר להביא אותו, איך אפשר להביא אותו, מתי אפשר להביא אותו, יש בזה כמה דעות. אנחנו נאריך בנושא הזה, ובסופו של דבר רק נראה שבאמת יש פה ויכוח בין התנאים, האם נדרים ונדבות, קרבים ביום טוב או לא. לתניה, אדם שהתנדב להביא קורבן תודה, רוצה להודות להשם, עשה איתו חסד גדול, רוצה להודות להשם, מביא קורבן תודה. קורבן תודה זה כמו קורבן שלמים, אבל הוא נאכל רק ליום ולילה אחד, ומביאים איתו 40 לחמים שחלקם הם חמץ. ולכן כל אחד מבין, אין מביאים קורבן תודה בחג המצות, מפני חמץ שבא. בחג הפסח אתה בוודאי לא יכול להביא קורבן תודה, לכן גם כן לא אומרים מזמור לתודה, אפילו לא בערב פסח. כי אפשר להביא קורבן תודה גם לא בערב פסח, וכל שכן מפסח עצמו. למה? כי אתה לא יכול לאכול חמץ, אתה לא יכול להביא את הקורבן תודה שיש בו גם חמץ. וכן, לא מביאים קורבן תודה בחג השבועות, בעצרת, מפני שהוא יום טוב. כבר אתה רואה שהדעה הראשונה כאן בברייתא סוברת, שנדרים ונדבות אין קרבים ביום טוב. לכן, חג השבועות שאין בו ימי חול המועד, אתה לא יכול להקריב בו קורבן תודה בחג, כי אסור להקריב נדרים ונדבות ביום טוב, קורבן תודה זה לא חובת היום. לכן, אפשר להקריב אותו ביום טוב. אבל איזה חג אפשר כן להביא קורבן תודה? מביא אדם תודתו בחג הסוכות. מתי בסוכות? בימי חול המועד. רבי שמעון אומר, דעה שנייה, הרי הוא אומר בתורה, בחג המצות, כן, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני השם אלוקיך, במקום אשר יבחר, בבית המקדש, יש מצוות עלייה לרגל, באיזה זמנים, בחג המצות, ובחג השבועות, ובחג הסוכות. אז יש כאן הקש בין שלושה הרגלים. דורשים, כל קורבן שבא בחג המצות, דיינו לא קורבן תודה, קורבן תודה אי אפשר להביא בחג המצות, אז קורבנות אחרים, קורבן אחר בא בחג השבועות ובחג הסוכות. כל קורבן שלא בא בחג המצות, אינו בא בחג השבועות ואינו בא בחג הסוכות. הגמרא תבאר, בהתחלה הגמרא הבינה שהכוונה היא שבאמת לפי דעתו אסור להקריב קורבן תודה, אפילו לא בכל המועד סוכות, ככה הגמרא הבינה בהתחלה. רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, דעה שלישית, מביא אדם תודתו בחג הסוכות, זה כמו התנא הראשון, לכאורה, ויוצא בידי חובתו משום שלמי שמחה, שבחג הסוכות יש מצווה, בכלל בכל חג, חג הפסח, חג שבועות, חג הסוכות, יש מצווה להביא קורבנות שלמים בשביל שמחה, כמו שאתה אומרת, ושמחת בחגיך. זאת אומרת, מביאים שלמי חגיגה, עולת ראייה ושלמי שמחה. והאדם יכול להביא קורבן תודה חג הסוכות ולצאת בזה ידי חובה משום שלמי שמחה. אם כן, אדם יכול עם הקורבן תודה, לא צריך להביא גם את הקורבן תודה וגם שלמי שמחה. אפילו שהוא כבר התנדב להביא קורבן תודה והוא בכל מקרה חייב להביא שלמי שמחה, הוא יכול לצאת ידי חובה עם הקורבן תודה גם משום שמחה, שלמי שמחה. אבל, והם יוצא בה בקורבן תודה משום חיוב קורבן חגיגה. כי קורבן חגיגה הוא יותר חיוב מאשר שלמי שמחה. יש כלל, כל דבר שבחובה, כל קורבן שחייבים להביא אותו, אינו בא מנדרים ונדבות, כמו קורבן תודה שהוא ממילא התנדב להביא, אלא מן החולין. צריך להביא את זה דווקא מחולין. הגמרא בהמשך עוד תשאל, הרי זה פשיטה, ודאי שאי אפשר לצאת ידי חובה בקורבן תודה, גם משום שלמי חגיגה. בכל אופן, מבאר את הגמרא, במה באמת נחלקו שלושת התנאים בברייתא. אמר מר, בוא קודם נבאר את דברי התנא הראשון. הוא פותח ואומר, אין מביאים תודה בחג המצות. למה? מפני חמץ שבא. כי מביאים לחמי תודה שהם חמץ, חלקם חמץ, ביחד עם הקורבן תודה. שואלת הגמרא פשיטה. מה, אתה תביא לי חמץ לבית המקדש בחג הפסח? בוודאי שלא. אמר רב עדא ברי דרב יצחק, ואמרי לה, יש אומרים שמי שאמר את זה זה דווקא היה רב שמואל בר אבא, בכל אופן מה הוא אומר, לא מדברים פה בפסח עצמו, זה ודאי שלא מביאים קורבן תודה, כי יש שם לחמי חמץ. הכה ב-14 בבוקר עסקינן, לפני סוף זמן אכילת חמץ, עדיין מותר לאכול חמץ. בכל זאת, אסור להביא אז קורבן תודה, וכסבר התנא של הברייתא, אין מביאים קודשים לבית הפסול. אני לא יכול להביא קורבן שאני יודע, אני יודע מראש שהוא הולך להיפסל. הרי קורבן תודה לכמה זמן הוא נאכל, כל אותו יום שהקריבו אותו, וכל הלילה שלאחר מכן. בערב פסח, אם אני מביא קורבן תודה עם הלחמים שלו, אני אוכל לאכול את הלחמים רק עד סוף זמן אכילת חמץ, כמה שעות בתחילת היום, ואחר כך זה יהיה אסור. אז אני מביא אותו לבית הפסול, אני פשוט מצמצם את הזמן שמותר לאכול את הקורבן תודה הזה, זה אסור לעשות, כי מה זה יגרום? שנצטרך לשרוף בסוף את הלחמים האלה. זה מביא אותו לידי בית הפסול. ממשיך התנא הראשון ואומר, אחרי שהוא אומר שלא מביאים קורבן תודה בחג המצות מפני חמץ שבה, הוא ממשיך ואומר, ולא בעצרת גם לא מביאים קורבן תודה. מה הסיבה? מפני שהעצרת הוא יום טוב. כבר מדייק את הגמרא בדברי הברייתא, כמו שאנחנו דייקנו, שהתנא הראשון בברייתא כסבר, נדרים ונדבות אין קריבין ביום טוב. לכן אי אפשר להביא קורבן תודה, כי זה קורבן נדבה. אתה לא יכול להביא את זה ביום טוב, אתה לא יכול להביא את זה בחג השבועות, שאין לו ימי חול המועד. יש לו רק יום טוב. אתה לא יכול להקריב אותו בעצרת בחג השבועות. אבל מתי לפי תנא קמא אפשר כן להביא קורבן תודה? אבל מביא אדם תודתו בחג הסוכות. שואלת הגמרא מתי בחג הסוכות? אימת, אילא אם ביום טוב עצמו זה בוודאי שלא. ואמרת ולא בעצרת מפני שהוא יום טוב. אותה סיבה שאני לא מביא בחג השבועות, כי זה יום טוב, אני לא יכול להביא ביום טוב של חג הסוכות, כי זה גם כן יום טוב. אלא מתי כן? בחולו של מועד. אז אם כן, ביארנו את דעת התנא הראשון בברייתא. עכשיו עוברים לברת התנא השני בברייתא. רבי שמעון אומר, הרי הוא אומר, שיש מצווה לעלות לרגל בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות. יש הקש בין שלושת הרגלים. כל קורבן שבא בחג המצות, בא גם בחג השבועות ובא גם בחג הסוכות. וכל קורבן כזה שלא בא בחג המצות, אינו בא בחג השבועות וגם לא בחג הסוכות. כרגע אנחנו מבינים שמכיוון שקורבן תודה אי אפשר להביא אותו בחג הפסח, כי הרי יש בו חמץ, אז הוא גם לא יבוא, לא בחג השבועות ולא בחג הסוכות. מקשה הגמרא, רגע, אז זה גם לא יבוא בחול המועד? סוכות, למה לא? למה לא? מתקיף לה רבי זרע, השתא, סלוטי מסלטינן, הכוונה, קוצצים מהמחובר עצים בחול המועד בשביל חול המועד. וזה כולם מודים, בוודאי רבי שמעון. מותר לי לקצוץ עצים לצורך חול המועד בחול המועד. אז למה שיעשו לי להקריב קורבן תודה? נדרים ונדבות מבעיה? מה, הם יותר חמורים מלקצוץ עצים? אמר הבעיה, בהקרבה להקריב נדרים ונדבות בימי חול המועד? כולה על מה לא פליגי דשארי. אין אף אחד שחולק. כולם מודים שמותר. עד רבה, כשאתה עולה לרגל, אין זמן טוב יותר מזה מלהקריב אז את כל הנדרים והנדבות שנדרת ונדבת כל השנה. בימי חול המועד. כי פליגי, הוויכוח בין התנא הראשון לבין רבי שמעון, זה ויכוח אחר. זה למיקם עלי בבלטה אחר. מתי אדם עובר על האיסור שהתורה אוסרת? כי תדור נדר להשם אלוקיך, לא תאחר לשלמו. דרוש ידרשנו השם אלוקיך מימך. יש איסור להתמהמע מלהביא קורבן שאדם התחייב להביא על ידי נדר או על ידי נדבה. כמה זמן? אז יש בזה ויכוח. וכאן אנחנו מביאים שתי דעות באותו ויכוח. תנא קמא ורבי שמעון. תנא קמא סבר, שלוש רגלים אמר רחמנא אפילו שלא כסדרן. כדי שאדם שנדר להביא קורבן, יעבור על המצוות לא תעשה בל תאחר או לא תאחר לשלמו, כדי שהוא יעבור על האיסור אם הוא יאחר, צריכים לעבור שלושה רגלים. פסח, שבועות, סוכות. עכשיו זה לא חייב להיות לפי הסדר, קודם פסח, אחר כך שבועות, אחר כך סוכות, אלא אם הוא נדר למשל לפני שבועות, אז שבועות, סוכות ופסח. אם הוא נדר לפני סוכות, אז סוכות, פסח ושבועות. אם יעברו שלושה רגלים, הוא עובר על בלטה אחר אם הוא לא הביא את הקורבן עד אז. ולכן, אומר תנא קמא, הם מביאים תודה בחג המצות מפני חמץ שבא, ולא בעצרת מפני שהוא יום טוב. לכן אני אומר לך, אומר תנא קמא, עצה טובה, אל תמכור את העצה הזאת בזול. אבל מביא, שזה המשך דבריו בברייתא, אדם תודתו בחג הסוכות. תביא את הקורבן תודה שלך בחג הסוכות. בכל מקרה. לא משנה מתי נדרת. נדרת לפני פסח, נדרת לפני שבועות, או נדרת לפני סוכות, את הקורבן תודה תביא בחג הסוכות, אלא אם כן אין לך בעיה להגיע פעם נוספת לבית המקדש. אתה יודע למה? כי אתה הרי ממילא מגיע שלושה רגלים, נכון? אז מה אתה אומר? נדרתי להביא קורבן תודה עכשיו לפני חג הסוכות. נו, אז לאן אני צריך למהר? יש לי עוד שלושה רגלים, חג הסוכות, חג הפסח, חג השבועות. אומר לו תנא קמא, מתי תביא את זה? בחג הפסח? אתה לא יכול להביא קורבן תודה מפני חמץ שבא. מתי? בחג השבועות אין לך חול המועד, מפני שהוא יום טוב, אתה אז גם לא תוכל להביא. אם אתה רוצה לנצל את היום טוב ואז להביא את הקורבן תודה, עכשיו זה הזמן, פעם אחרת לא יהיה לך זמן. ורבי שמעון סבר, בשביל שאדם יעבור על איסור בלטה אחר, לא מספיק שעברו עליו שלושה רגלים מאז שהוא נדר את הנדר להביא את הקורבן. כסדרן אין, הוא עובר על בלטה אחר, כי עוברים עליו שלושה רגלים לפי הסדר שהתורה מונה, בחג הפסח, בחג שבועות ובחג הסוכות. שלא כסדרן, לא. אבל אם עוברים עליו שלושה רגלים, אבל זה לא היה לפי הסדר הזה, הוא עדיין לא עובר על בלטה אחר. זאת אומרת, יכול להיות מאדם שנדר לפני חג השבועות, וכדי שהוא יעבור על בלטה אחר, צריכים לעבור עליו חמישה רגלים. גם שבועות, גם סוכות, גם פסח, גם שבועות וגם סוכות שלאחר מכן. לכן, על זה רבי שמעון אמר בברייתא, כיוון שיש היקש בחג הפסח, בחג השבועות ובחג הסוכות. ולכן, כל שבא בחג המצות, זאת אומרת, כל קורבן כזה שהיית יכול להביא אותו בפסח, איך? כי נדרת אותו לפני פסח כבר? קורבן כזה אתה יכול להביא רק בחג השבועות ובחג הסוכות, ואם לא הבאת אחרי זה, זה כבר בלטה אחר. אבל בכל שאינו בא בחג המצות, למה? כי לא נדרת אותו לפני חג המצות, אז איך תביא אותו בחג המצות לפני שנדרת אותו? זאת אומרת, נדרת אותו אחרי חג הפסח. אז אם כן, כדי שיעבור בלטה אחר, יכול לעבור יותר משנה עכשיו. שבועות, סוכות, אחרי זה עוד פעם פסח, שבועות וסוכות, אז מה בוער לך להביא את זה בחג השבועות ובחג הסוכות? אינו בא בחג השבועות ובחג הסוכות. פילי פלאים, איך להסביר ככה את דברי רבי שמעון. כל שבא בחג המצות, כי אתה נדרת לפני כן, אז תמהר מאוד, כי הוא בא רק בחג העצרת ובחג הסוכות, ואחר כך כבר לא. אבל כל שאינו בא בחג המצות, למה? כי נדרת אותו אחר כך? אז אינו בא בחג השבועות ובחג הסוכות, מצדי תביא אותו גם אחר כך, כי כדי לעבור על שלוש רגלים, אתה צריך לעבור סיבוב שלם, של שלושת רגלים כסדרן, אז אם נדרת את זה למשל לפני חג השבועות, יכול לעבור לך שבועות, סוכות, עוד פעם פסח, עוד פעם שבועות, ואחר כך רק בסוכות שלאחר מכן, יהיה איסור של בלטה אחר. וכאן מגיע דעתו של רבי אלעזר ברבי שמעון, שהוא אומר, מביא אדם תודתו בחג הסוכות. מביא אדם תודתו בחג הסוכות, שזה ראינו כבר תנא קמא גם אומר, מביא אדם תודתו בחג הסוכות. אז לכן שואלת הגמרא, אימת, מתי בחג הסוכות? אי לימה בחולו של מועד, ולא ביום טוב, כי ביום טוב הרי יש לנו בעיה, אתה יכול להביא גם בחג שבועות, מה אתה נזכר דווקא על חג הסוכות? למה כתוב מביא דווקא בחג הסוכות? אם זה מדובר בחול המועד, אז היינו תנא קמא, זה בדיוק התנא הראשון גם כן אמר, כי הוא סבר שנדרים ונדבות, שהם לא חובה ליום טוב, אינם קרבים ביום טוב, רק בחול המועד. אם זה מה שסובר גם רבי אלעזר ברבי שמעון, בשמה הוא צריך להגיד את הדעה שלו, זה כבר כלול בדעת תנא קמא. אלא חייבים לומר, שרבי אלעזר ברבי שמעון כשהוא אומר, מביא אדם תודתו בחג הסוכות, ביום טוב בעצמו, והוא התנא שכסבר, נדרים ונדבות קרבין ביום טוב, סוכות עצמו, ומן הסתם גם בחג שבועות, שיהיה אפשר להקריב את הקורבן תודה, אפילו ביום טוב. זאת אומרת שיש פה ויכוח, האם נדרים ונדבות קרבים ביום טוב או לא? לפי תנא קמא, נדרים ונדבות אין קרבים ביום טוב, לכן אתה לא יכול להקריב למשל בעצרת, כי אין לך ימי חול המועד. לעומת זאת, לפי דעתו של רבי אלעזר ברבי שמעון, נדרים ונדבות כן קרבים ביום טוב. שואלת הגמרא, ומה ישנה חג הסוכות דנקת? אם הוא בסך הכל בא לומר שאפשר להביא קורבן תודה ביום טוב, שיקח למשל את חג שבועות, תרץ את הגמרא, הוא בא ללמד אותנו כאן דין נוסף, כמו שדרך התנאים, שכשהם אומרים דבר אחד, אם הם כבר יכולים לחדש עוד כמה חידושים, אז הם כבר מחדשים גם את החידושים האלה. רבי אלעזר ברבי שמעון בא בזה שהוא אמר שאפשר להביא את הקורבן תודה דווקא בחג הסוכות, והוא לא אמר שאפשר להביא את זה בחג השבועות, זה בא לחדש, הוא הולך לטעמי, דתניא רבי שמעון אומר, אחרי שהתורה מפרשת את כל דיני שלושה הרגלים בפרשת ראי, התורה חוזרת שוב פעם ואומרת, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך פני השם אלוקיך במקום אשר יבחר. זאת אומרת שהתורה שוב פעם מדברת על אותם שלושה רגלים שדיברנו קודם. אחר כך כתוב בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות ולא יראה את פני השם ריקם. אומר רבי שמעון, לא יאמר שוב פעם חג הסוכות, מילא חג הפסח וחג השבועות, אני מביא למה צריכים לכתוב אותם פעם נוספת, כי כרגע אנחנו התחלנו לעסוק בחג הסוכות, כמו שרש"י מביא. אז אתה רוצה לומר שמדברים גם על חג הפסח וגם חג השבועות, אתה מזכיר אותם. אבל את חג הסוכות לא צריך לכתוב פעם נוספת, שהריבוע כתוב מדבר, עוסקים כרגע בנושא של חג הסוכות. אז אנחנו יודעים שהם כתוב פה שלוש רגלים בשנה, כתוב כבר פסח שבועות, אתה מבין, אנחנו עוסקים כרגע באמצע ענייני חג הסוכות, שמדברים פה גם על חג הסוכות, בשביל מה צריכים לכתוב את המילים בחג הסוכות? אומר רבי שמעון, למה נאמר? לומר שזה אחרון. זאת אומרת, רבי שמעון הולך לפי, איך שאמרנו קודם, לפי שיטתו שהוא סובר, שכדי לעבור על זה שאדם מאחר מלהביא את הקורבן שהוא התחייב להביא על בל תאחר, צריכים לעבור פסח, אחר כך שבועות, אחר כך סוכות כסדרם. לכן כתוב פעם נוספת חג הסוכות, להגיד שזה האחרון. רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, אתה יודע למה כתוב פעם נוספת חג הסוכות? לומר שרק זה גורם. לא משנה מתי בן אדם נדר את הנדר שלו. אפילו אם הוא נדר את זה ממש לפני חג הסוכות, אם עובר חג הסוכות הוא עובר על בל תאחר. לפי דעת רבי אלעזר ברבי שמעון הוא מאוד מחמיר בענייני בל תאחר, הוא סובר שרק חג הסוכות גורם לבל תאחר. זאת אומרת, אם אדם נדר נדר יום אחרי חג הסוכות, יכול לעבור עליו שנה שלמה כמעט בשביל שיעבור על בל תאחר כשיעבור חג הסוכות. אבל אם הוא נדר יום לפני חג הסוכות, כשעובר חג הסוכות הוא עובר על בל תאחר אם הוא לא מביא את הקורבן בחג הסוכות. לכן הוא אומר, יביא אדם תודתו בחג הסוכות, כי אחרת הוא עובר על בל תאחר. רבי אלעזר ברבי שמעון מוסיף ואומר שכשהוא מביא את הקורבן תודה בחג הסוכות, ויוצא בה משום שלמי שמחה, שאדם צריך להביא ושמחת בחגיך קורבנות שלמים בשביל לשמוח, אין שמחה אלה בשר של קורבן שלמים, ואינו יוצא בה משום חובה שהוא חייב להביא קורבן חגיגה בחג. שאתה גם פשיטה שקורבן חגיגה הוא לא יכול לצאת, כי זה דבר שבחובה היא, כי כתוב וחגותם אותו חג להשם, וכל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין ולא מן נדרים ונדבות. מה בא פה רבי אלעזר ברבי שמעון לחדש? עונה הגמרא, חידוש פה הוא חידוש מאוד מעניין, שמביא אותנו לנושא מרתק בפני עצמו. לא צריכה, הברייתא שכתבה שהוא לא יצא ידי חגיגה בקורבן הזה, של הקורבן תודה, דאף על גב דפרש, אמר מפורש, הרי, הוא אמר, לא אני אומר, כן? הרי עליי תודה על מנת שיצא בידי חגיגה. בתנאי זה הוא מביא את הקורבן תודה, הוא מתחייב להביא את הקורבן תודה, בכל זאת, את הקורבן תודה הוא יצטרך להביא, וחגיגה הוא לא יצא בזה. כדי באמיני, רבי שמעון בן לקיש, הוא שאל מרבי יוחנן, האומר מפורש, הרי עליי תודה ויצא בידי חגיגה. שזה קורבן שבחובה. או שהוא אומר, הרי אני נזיר, שמקבל על עצמו להיות נזיר, שזה כולל, שאסור לו להסתפר ולהתגלח, אסור לו לאכול או לשתות כל דבר שיוצא מגפן היין, ואסור לו להתאמה למתים. וכשהוא מסיים את ימי הנזירות, למשל סתם נזירות, זה 30 יום, כשהוא מסיים את 30 ימי הנזירות, והוא בא לגלח את השיער, הוא צריך להביא קורבנות מיוחדות של נזיר. והוא יודע שהוא צריך להוציא כסף, להביא קורבנות נזיר. אז הוא עושה תנאי לפני שהוא נהיה נזיר, הרי אני נזיר, והגלח ממאות מעשר שני, הוא רוצה לחסוך, הוא אומר, אני יש לי שדה, ואני צריך להפריש תרומות ומעשרות, בחלק מהשנים אני מפריש מעשר שני, ואת המעשר שני, אני, את הפירות עצמם לא אוכל בירושלים, כי קשה לי לעלות אותם לירושלים, אלא אני פודע אותם בכסף, ועם הכסף הזה אני עולה לירושלים וקונה שם כל מיני מאכלים ומשקעות. אז בוא נאמר, שלמי נזיר, אני צריך להביא קורבן שלמים, כשאני מגלח את השיער של הנזיר, בסוף ימי הנזירות, אני צריך להביא קורבן שלמים. אז את הקורבן שלמים האלה אני אביא מהכסף של מעשר שני, כי זה ממילא דברים של אוכל, את המעשר, את השלמים של נזיר, אוכלים הרי את הבשר שלו. אז אם כן, בוא נחסוך כבר ונקנה מהכסף של מעשר שני את שלמי הנזיר, בשעת הנדר הוא התנה, שזה התנאי שבשביל זה הוא יהיה נזיר, בכל זאת, עונה רבי יוחנן ואומר, אמר לי, זה לא מועיל התנאי הזה, נדור, הוא יהיה חייב קורבן תודה, או שהוא יהיה נזיר, נדור קורבן תודה קודם כל, ואינו יוצא ידי חובת חגיגה. הוא יהיה נזיר, ואינו מגלח ממאות מעשר שני, אלא מחולין, כי התנאי לא הועיל. למה? כי קודם כל הוא אמר שהוא יהיה חייב קורבן תודה, אז אמירה לגבוה יש כלל כמסירתו לעדיות. כמו שאדם מוסר לעדיות משהו שזה כבר קניין, הוא לא יכול לחזור בו, ככה עצם זה שאדם אמר. כשהוא אמר הרי עליי תודה, הוא כבר התחייב תודה. זה שהוא אומר ויצא במקורבן חגיגה, זה כבר לא, זה כבר לא קשור, זה כבר התחייבות אחרת. זה תנאי לא קשור למה שהוא חייב להביא קורבן תודה. אותו דבר כשהוא אומר הרי אני נזיר, הוא התחייב כבר להביא קורבנות נזיר, זה כמו שהוא עשה מסירה. אמירתו לגבוה כמסירתו לאדיות, זה נקרא. כשהוא אומר, עצם האמירה שלו זה כבר התחייבות. אז לא מועיל התנאי, התנאי בטל. מביאה הגמרא מעשה דומה, תכף הגמרא תביא שמריימר אמר את אותה שמועה בשם עצמו, אבל לפני, ולא שאלה שריש לקיש שאל את רבי יוחנן. אבל בכל אופן, לפני הגמרא מביאה מעשה מאוד מעניין. ההוא גברא, היה איזה אחד שלפני שהוא נסתלק מן העולם, הוא רצה לדאוג לחתן לבת שלו. ואמר לו, הבו לי ארבע מהזוזי לפלוני. הוא מאוד רצה שהחתן שלו יהיה אדם מסוים. אז הוא אמר, תנו 400 זוז לאדם פלוני, ולנסב בריתי בתנאי שהתחתן עם הבת שלי. אמר רב פאפה, 400 זוזי שקיל. 400 זוז אותו פלוני יכול לקחת, כי הוא היה שכיב מרע. שכיב מרע זה אדם שנוטה למות, כל מה שהוא אומר זה כאילו שזה כתוב וחתום. אז אם כן 400 זוז הבן אדם הוא קנה. הוא ברתי, ואת הבת של אותו אחד שהביא לו מתנה 400 זוז, אז החתן יבדוק אם מתאים לו השידוך הזה או לא. אם זה מתאים לו, נסיב, שיתחתן איתה. אם הוא רואה שהיא לא מתאימה לו, לא נסיב, הוא לא חייב להתחתן איתה. אז זאת אומרת, תמה דאמר, אהבו לי ולנסיב, דייק את הגמרא. כי הוא אמר קודם כל, תנו לו 400 זוז, ושיתחתן עם הבת שלי. אז זאת אומרת, שהוא קודם כל אמר את הנתינה, ורק אחר כך הוא אמר את התנאי. אז באמת, הוא לא חייב לקיים את התנאי, הוא מקבל את הכסף, והתנאי הוא לא חייב לקיים. אבל היא אמר לנסיב, ואהבו לי, אם הוא התחתן עם הבת שלי, אז תיתנו לו את 400 זוז, היא נסיב, שקיל, אם הוא התחתן עם הבת שלו, באמת הוא יקבל את הכסף, והיא לא נסיב, אם הוא לא התחתן עם הבת שלו, לא שקיל, הוא לא יקבל את הכסף, כי הרי קודם כל הוא אמר את התנאי. אותו אדם לפני שהוא הסתלק מן העולם. זאת אומרת, הוא אומר לו, התחתן עם הבת, אז יקבל את הכסף, אבל אם לא התחתן, לא יקבל, אז באמת, התנאי יחול. זאת אומרת, גם כשעושים תנאי, צריך לדעת איך להגיד את התנאי. תנאי קודם למעשה, זה אחד מהכללים בדיני תנאי. אומרת הגמרא בעניין שאמרנו קודם, אדם אומר, הרי עליי תודה, בתנאי שאני אצא בידי חגיגה. אדם שאומר, הרי אני נזיר, בתנאי שיגלח ממאות מעשר שני. אמרנו שריש לקיש שאל את זה את רבי יוחנן, ורבי יוחנן ענה לו שהתנאי לא מועיל. יטיב מריימר וכאמר להשמת המשמי דנפשי. הוא ישב מריימר ואמרת את ההלכה הזאת, מה שרבי יוחנן אמר בשם עצמו. אמר לי, רבינה למריימר, אתון, הכי מתניתו לה. אתה למדת את זה כדבר פשוט, אין לך בזה שאלה, ואתה לא צריך לקבל על זה תשובה. אבל ענן, אנחנו למדנו, כדבעה מיני ריש לקיש מרבי יוחנן מתנינן לה. זאת אומרת, אנחנו למדנו שזה היה ספק, ריש לקיש שאל את רבי יוחנן, ובאמת רבי יוחנן השיב, כמו שאתה אמרת, שהתנאי הזה לא מועיל, והוא יצטרך להביא קורבן תודה, והוא לא יצא ידי חובה משום שלמי חגיגה. הוא יהיה נזיר, והוא לא יוכל להביא את הקורבנות שלו ממאות מעשר שני, ועד כאן דף י'.